בנות, בוקר טוב, שימו רק שקט לפלאפון. אביב, אני אשמח את הדף מקורות שתשימי, אם את יכולה. אם זה מקשה עלייך, אז לא נורא, זה פשוט יהיה יותר טוב לבנות. הנושא שבחרנו ככה ללמוד היום ביחד, לקראת ראש חודש ניסן, קראתי לזה עבד השם לבדו הוא חופשי. אני חושבת שזה... הפגישה שלנו עם מציאות של עבדות, היא לא רק בגלות מצרים, אלא היא בעוד מציאות שאנחנו חווים אותן בעצמנו, ומכירים אותן. עבדות מסוג אחר, לא עבדות פיזית, עבדות אחרת. אבל בואו נזכר רק רגע בפתיחה, איפה בני ישראל היו. אז כתוב שבני ישראל היו במצרים, ומצרים... זה היה בית עבדים, זאת אומרת, באיזשהו מקום או מובן, בית חרושת לעבדים, ממש בית חרושת לייצור עבדים. אנשים נכנסים לשם חופשיים, נכנסים לשם שפויים, נורמליים, שמחים, רוצים ללדת, רוצים להתקדם, רוצים לפרוח, ליצור, לעשות, ומשהו בהם, בבית חרושת לייצור עבדים הזה, גורם להם להיות עבדים. מציאות מאוד מאוד מוזרה. ואתם לא יכולות כל כך להשתתף, אבל אם יש לכם מה להגיד, אז כבר אני בהחלט אשמח. אבל בואו נחשוב מה עשה אותם. מה קרה כאילו? איך עשו מעם חופשי, בית עבדים, איך יצרו מבית ישראל, בית עבדים, שהם שינו להם את כל התפיסה, את כל הראש, את כל המשמעות, את כל מה שהם חווים. אז אני חושבת שיש פה באמת איזושהי עבודה מאוד 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 סיזיפית, יפה, חני כותבת לי עבודה קשה שלא היה להם זמן לחשוב, מקסים. אז הדבר הראשון הוא באמת שברגע שאני לא חושב, אין לי משמעות, אז זהו, אני עבודה קשה, 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 לוקחת לי את כל כוחות הנפש שלי ומדכאת אותי. יש עוד משהו, אם אני לא חושב, אם אני לא מסוגל לחשוב, אז אני לא רוצה ליצור. איילת אומרת פה, אולי גם תלוי בעם, הם אולי קצת נתנו לזה לקרות, אז תכף נדבר על זה, איילת, נשאה את זה עוד רגע. אז יש משהו בעבדים, שיש איזשהו משהו של התמקדות במטרה של להסביע את רצון האדון. כל מה שהוא יגיד לי, אני עושה אותו. כל מה שהוא מייצר עכשיו, אני מקשיב לו. הרצון שבכלל, תודה, תודה לתפארת חיה, שהרצון לזה שיש אדון, הכל המציאות היא שממש ממש מדכאים את המשהו הפנימי שלי, היצרני שלי, הרצוני שלי, זה שאני רוצה משהו אחר, וכל מה שעומד לי בראש הסדר עדיפויות, אז להסביע את רצון האדון שלי, ממש מדכאים את המשמעות, מדכאים את החשיבה, מדכאים את הרצונות, ונכנסים למוד כזה. חני שוב אומרת פה דברים יפים, הם גרמו להם לרצות רק לשרוד ולא שום דבר מעבר, נכון, נכון, בדיוק. זאת אומרת, לחיות את היום יום, תן לי לעבור את היום בשקט, אני אחזור לילדים שלי אחר כך אחרי העבודה הקשה במצרים, וזהו. אני רוצה לחזור למה
שהילד שואלת, אם אולי זה גם תלוי בעם, אולי הם קצת נתנו...
כן, בדיוק, בדיוק, אני רוצה להתייחס לילד. בנות, תסלחו לי שנייה, לא הבאתי טישו, אני דקה-דקה חוזרת אליכם. וזה הרי מצרך נדיר, אני לא יכולה בלי, אז מחילה. אביב, זה מצוין. הדף מקורות ביקשו שתגדילי קצת. טוב, אז איילת, אני רוצה להתייחס למה שהיא אמרה, זה באמת מאוד יפה. איילת אומרת, אולי גם עבד, הוא נכנס קצת למוד כזה, כאילו הוא נכנס לקטע הזה. זה נכון, אני חושבת שאת צודקת. זאת אומרת, הרבה פעמים זה... אנחנו נכנסים למצב של עבדות, זאת אומרת, יש אדון, יש פה מישהו שהוא כאילו, אין מה לעשות, הוא שולט עליי, הוא מנהל אותי, ואני חייב להיות קשוב לזה. אבל באיזשהו מקום הילד אומרת, אולי גם היה איזה משהו שבני ישראל נכנסו לזה, ואת צודקת, גם אחרי כל ה... היום בעזרת השם יהיה לכם את ליל הסדר, אז בטח עוד תפתחו, ובטח בחבורת אגדה עסקתם בזה, שהם נכנסו לקטע הזה, זאת אומרת, אמרו להם, כי לי אתם תהיו עבדים. זה לא, אי אפשר לכעוס עליהם. אתם תהיו עבדים, וגם אמרו להם 400 שנה. יעבדו אתכם ויענו אתכם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר להם, זה הלוז. אז גם, את יודעת, לצפות מהם, כמו שאת אומרת, כאילו לפרוק, פתאום להיות חושבים, פתאום להיות גאולים, זה באמת קשה. זאת אומרת, עבד שהוא נכנס לראש של עבד, זה גם תלוי בו. אנחנו נפגוש היום, תכף ככה, נראה דרך המקורות ועוד דוגמאות שניתן, אנשים שאפילו שהם היו במצב של עבדות, הם מוחים נגד העבדות, הם נשארים ברוחם, משהו נשאר חופשי, וזו המטרה שלנו בעצם. כי באמת את העבדות, את השיעבוד, את העבדות של הגוף, ואת זה שהוא שולט עליי האדון, יכול להיות שאת זה אני לא יכולה לפרק. אבל את התחושות הפנימיות שלי, בזה יש לי הרבה שליטה, ועל זה אני רוצה, בזה אנחנו עוסקים היום בשיעור. אז אני רוצה שניגש למקור הראשון, והמקור ראשון הוא 8 קבצים של רב קוק, בקובץ זין, עמוד קוף צדיק ח'. אומר שם הרב, במקור הזה משהו ככה מאוד מאוד יפה. אין לך אדם שאיננו משועבד לדעות ומידות ותכונות קדומות, המשפילות את הדר נפשו. זה, אז קודם כל, אקסיומה די מבאסת לצהריים הזה, שאין לך אדם שאין לו מקום של שיעבוד לכל מיני תפיסות, לכל מיני דעות, לכל מיני דברים שעל פיהם, כל מיני תכתיבים, תכתיבים חברתיים, תכתיבים של הורים, תכתיבים של קהילה שבה הוא חי, תכתיבים של, לא יודעת, איך שהוא תופס את עצמו. אין לך אדם שאין לו איזה סיפור עם זה. אין לך אדם שאין לו איזה מציאות עם הדבר הזה. ואומר הרב, אביב, אני יודע לכם, תחזירי את הדף מקורות, אבל אם זה מסובך, אז לא נורא. אין לך אדם שאיננו משועבד לדעות ומידות ותכונות קדומות, המשפילות את הדר נפשו. אומר הרב, יש משהו בזה שאני תפוס ואחוז בכל מיני קונספציות, בכל מיני תפיסות כאלה, שהן קדומות, שהן משעבדות אותי לדעות, לתפיסות, אני כל כך אחוז מזה חזק, שמה שזה עושה זה משפיל לי את הנפש, את ההדר של הנפש שלי. לנפש יש הדר. אתם יודעות מה זה הדר? זה ביטוי למין משהו כזה באמת מרומם, משהו חופשי, משהו גדול, משהו יפה, משהו עם הוד, משהו עם באמת דבר כזה שאני נפגש איתו, ווואו, אני עומד מהצד ואומר, איזה מדהים, זה אדם חופשי. אני כאילו מתרגש מזה, תודה לך אביב. והרב אומר, אין לך אדם שלא משועבד, אין דבר כזה. ומה שקורה בשיעבוד הזה, שהמידות האלה והתחושות האלה משפילות את הדר הנפש שלו. ולפעמים, מה קורה עוד לאדם? תראו איזה יופי, איזה דברים, מילים בסלע, המילים של הרב. ולפעמים יש שמשהו קורה בשם חירות, איננו. כי אם שיעבוד לאיזה מצב קדום. טוב, אז יש לנו קודם כל אמירה ראשונית שהיא קשה, תכף הרב גם ייתן כלים לנסות לפתור את זה, אבל האמירה הראשונית היא, אין לך אדם שאין לו שיעבוד למידות, לתפיסות, והוא לא אוחז בזה מאוד 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 חזק. כנראה זה נותן לו משהו, כנראה זה... מחזק אותו. ביקשה פה משפחת חבשוש, כי אין לדעת מי זאת, אז ביקשה פה חבשוש שאני אסביר שוב את ההדר, הדר הנפש. אז היופי של הנפש, הנקיות של הנפש, הרוממות שלה, זה שהיא... היא מתרוממת כשהיא נקייה, ואם יש את כל האחיזה בתפיסות הקדומות האלה, ואתה משועבד לזה, אז הנפש קצת, אפילו טיפה מלוכלכת ומאבדת, וזה משפיל באמת את המקום המרומם של הנפש. ואז הרב אומר, יש פה, ולפעמים, יש שמשהו קורה בשם חירות איננו כי אם שיעבוד למצב קדום. זאת אומרת, מה שקורה לנו בגלל האחיזה הכל כך חזקה שלנו בשיעבוד הזה, שאנחנו אומרים, בטח שאני חופשייה, סליחה, אני עושה מה שאני רוצה. אני מה זה לא עושה מה על החברה? אין דבר כזה לחץ חברתי, אני עושה מה שאני רוצה. אני מה זה מחליטה בעצמי על כל מיני מהלכים בחיים שלי? מה פתאום? אני בחרתי ללמוד, לא יודעת מה, כי אמא שלי רצתה, מה פתאום? זה בגלל שאני מאמינה בזה. אז חלק מזה... אוקיי, רות, אני תכף אתייחס אלייך. עוד דקה. אז חלק מזה, את מקדימה את הטיפ שהרב נותן, שהרב קוק נותן. אז עוד דקה, נחזור אלייך. אז חלק מזה, זה באמת אולי אמיתי, שאתה לא משועבד, שאת עושה את זה באמת נטו, מתוך רצון חופשי, אמיתי, נקי, חירותי, בואו נשתמש במילה הזאת, חלק מזה, אולי חלק ניכר. אבל יהיו גם חלקים, בהחלטות שנעשה, במהלכים שנקדם בחיים שלנו, באמירות שנגיד, לפעמים אפילו באיך שנתלבש, באיך שנחשוב, באיך שנתפוס כל מיני דברים במציאות, זה איננו כי אם שיעבוד לאיזה מצב קדום. אנחנו עלק חופשיים, אנחנו על, הרב אומר פה, שמשהו קורה בשם חירות, איננו כי אם שיעבוד לאיזה מצב קדום. אנחנו כאילו מרגיעים את עצמנו, אבל תכלס, מה פתאום זה רחוק מלהיות משהו חירותי? עכשיו, השני משפטים האלה, חני ורות שאלו פה, אני רוצה להתייחס לשניכם, אפשר להיות לא משועבדים ואפשר להיות לא זה? עוד דקה, בסדר? אתם רוצות כבר את סוף השיעור על ההתחלה? אז עוד שנייה. קודם כל בואו נבין את העניין הזה. זאת אומרת, יש פה הרגשה כבדה. כאילו האדם בעצם מסתובב בעולם, והוא שבוי, אם אנחנו הולכים על זה ככה, אם זאת ההבנה הראשונית של מה שהרב אומר, והוא שבוי בכל מיני קונספציות ותפיסות ואחיזות, והוא נתקע בזה לפעמים כל כך חזק. והרבה מהדברים האלה הם בכלל לא שלו. הם לא חופשיים, הם לא ברשתיים, הם לא הנפש שלו בכלל. הם לא מה שהנשמה שלו רוצה. קודם כל, מאוד עצוב. כאילו, זה אמירה מאוד קשה. אין לך אדם שאיננו משועבד. זה מאוד קשה. זו אמירה חמורה. זו אמירה שהיא יכולה לשים אותנו במקום קצת ככה מאכזב לגבי האדם. ושואלות גם רות שאלה, וגם חני שאלה פה, האם אנחנו יכולים להשתחרר מזה? האם יש מקומות, אני מוסיפה פה ומחדדת את השאלה של רות, האם יש מקומות שבהם מותר להיות משועבד, וזה בסדר להיות משועבד? יפה, זו שאלה יפה. האם אנחנו יכולים, מסוגלים, להצליח לחיות בתפיסה שהיא שלי, שהיא נקייה, גם מה זה שיעבוד, לעומת דברים שאני לומדת מהחברה. בסדר שאני לוקחת מהחברה. שאני אומרת, זה דווקא הנהגה טובה ואני רוצה לעשות אותה. זה לא מה שאני משועבדת לזה. בסדר? אני מתחילה לענות. שכחתי להגיד שאני מתחילה לענות. עדן, לא לחוץ על הרב קוק, זה מתאים לו, נכון, זה מתאים לו. הרב קוק, אבל באמת, זה מדהים, כי את יודעת לי, יש מאוד מאוד חזק את הסיפור ממסע המושבות, שהוא היה באמת כזה אדם חירותי, באמת אנחנו יכולים ללמוד את זה מהרב, ולא ויתר על האמירות שלו, וגם לא ויתר על אהבת ישראל, זאת אומרת, הוא היה מאוד שייך, זה לא היה איזה אדם חי באיזה ענן עם עצמו, כדי להיות חירותי, אז אני שומר על עצמי, ולא שם לב לאף אחד מסביבי. מלא באהבת ישראל, מלא באחריות על כלל ישראל, הרב קוק כל כך עוסק בזה, וכל כך חירותי, והתחלתי להגיד על המסע המושבות, הוא הולך במסע המושבות, והוא לא אומר כלום, לא מתחיל לזרוק, לזרוק עליהם אבנים על החלוצים, לא מתחיל, לא יודעת מה, לנאום להם נאומים מפרקים, מפרקים וכל כך עושים מחלוקות. אלא אומר להם, שבס, עם שבת, אתה יהודי, כאילו חיבור לנקודה הכי חירותית שלנו. אז הרב קוק, כן, את צודקת, הוא באמת, יש לו את העניין הזה. והרב נותן פה, אני מתחילה לענות תשובה, נקווה גם דרך דברי הרב וגם התוספות שנוסיף, והרב מתחיל לענות בעצם תשובה. על כן, בעין פקוחה צריך האדם להתבונן על מהות החירות בשעה שהוא שואף אליה. קודם כל, צריכים לא להירדם בשמירה. צריכים לפקוח את העין, ממש לפקוח אותה, בצורה מאוד מאוד בהירה ונהירה, ולהתבונן, להפעיל כוח של התבוננות, על המהות של החירות בשעה שהוא שואף אליה. קודם כל, במה אתה צריך להתבונן? קודם כל אתה צריך לפקוח עין, ואחרי זה אתה צריך להתבונן במהות החירות. ואם אתה מתבונן במהות החירות, בואו נחשוב יחד, מה זה מהות החירות? מה זה מהות החירות? אני חושבת, מה שאני מבינה, שמהות החירות, קודם כל זה להבין מה זה. מה זה להיות אדם חירותי? זה אדם שאם כולם נועלים עכשיו את הנעליים האלה, אז אני אנעל דווקא נעליים כחולות היום. לא חושבת שזה מהות החירות. אני עושה מה שאני רוצה. אולי לפעמים כשאנחנו ילדים קטנים, אז אנחנו מרגישים כאלה מיוחדים, אני אעשה אחר, אני אעשה זה, ובזה אני חושבת שאני חירותית. אני לא חושבת שזה מהות החירות. מהות החירות זה אדם, בדיוק, עדן אומרת פה, אולי זה מרידה, אולי זה כל מיני כוחות של להכעיס, זה לעשות הקטע, אני להבליט את עצמי, זה הכוחות האלה, זה לא כוחות של חירות, זה לא מהות החירות. מהות החירות, בעיניי, זה לשאוף, קודם כל, לא להשפיל את הנפש שלי, לגרום לה שהיא תהיה בהדר, ואיך אני עושה את זה שהיא תהיה בהדר? לראות מה מתאים לי, מה נכון לי, לשמוע את הקולות שאני יודע שהם מתוכי, וגם אם כולם, אני אומרת פה, נעמה, רגע, תשאירו את זה, אולי לראות את המציאות כמו שהיא, יפה, ולא להתרגש מהדברים החיצוניים, להבין שזה אלוקי, מקסים, אתם, זה באמת דברים יפים. יש פה באמת איזושהי אמירה, אני זוכרת שהלכתי להוראה, והאחים שלי שככה הם לא אנשים דתיים, עבד השם הוא לעבד חופשי, הם לא שומרי תורה ומצוות באופן הקלאסי, אומרת פה עדן גם להקשיב לעצמי, למה שהנשמה אומרת לי יפה, אז אני זוכרת שאומרו לי, מה כל הדתיות מורות, את היא עכשיו כמו כולם, עדר של מורות, ואני זוכרת שזה לא אכפת לי, זה פשוט לא אכפת לי. קודם כל אמרתי, אני רוצה, אני חושבת שזה מתאים לי, אני הייתי עושה, אני סיפרתי לכם את זה ביום של הבחירת מקצוע, הייתי עושה כיתה, הייתי עושה בית ספר, שהייתי ממש קטנה, מושיבה בובות, מושיבה את הבנות דודות שלי, מלמדת אותם אנגלית, עושה להם מחברות, אהבתי את זה, הרגשתי שזה מתאים לי, ולא היה מעניין אותי שכולם עכשיו הולכות להיות מורות, ושגם יש איזו אמירה שכל הדתיות הן מורות, לא יודעת. זה לא היה רלוונטי, כי הרגשתי שהנפש שלי היא חופשית, היא צורית, יש בה רצון. וואו, 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 תודה לילדים שלי החמודים. עדס, בואי תעשי שלום לכל הבנות. אנחנו היינו בצום, נהגנו כמנהג קהילת ישראל לצום. אז הנה עדס, עדס, עוד פעם, כולם אומרות לך כאן, ממי, תמסרי לדש. אז בנות, הביאו לי קפה, אני רק אברך, טוב, כי צמתו עד עכשיו. ברוך אתה עד עליי.
עדס, תגידי יום שלום.
לא זמתי כלום.
עדסי, תגידי שלום לבנות, בואי. הנה עדס, אוש. הנה המתוקה, כולם עושות לך שלום, את רואה? תודה.
שירה.
בנות, תודה. חמודות הבנות שלי.
נשמות.
ממש, ממש. אז אנחנו ממשיכים. אז היינו באמת שהוא צריך לשאוף, בסדר? לשאוף, קודם כל להתבונן, ואז לדייק מה החירות שאני רוצה. ואז אני חוזרת לשאלה גם של הילד, וגם של רות, האם זה בסדר לפעמים להיות משועבד? האם זה בסדר שיש לי תנוחה שאני אולי לוקח דברים מהחברה ומאמץ אותם לחיים שלי? אני חושבת שאם אדם מתבונן על מהות וידע לאן הוא שואף, מה הוא שם לעצמו? מה זה מבחינתו שהוא אדם חירותי? אז אני חושבת שהוא יהיה יותר מדויק, והוא ידע לשים לב ממש בפינצטה. אני חוזרת, ביקשו פה שאני אחזור על מהות החירות, ואז אני אחזור לזה. מהות החירות, קודם כל, הוא צריך להתבונן, בסדר? ולהיות בעין פקוחה, ולדייק לעצמו לאן הוא שואף, מה שורש הנשמה שלו, איפה הנפש שלו תישאר בהדר נפשה, איפה המקומות, הפעולות שהוא עושה בחיים, התהליכים שהוא עובר, יהיו נקיים, יהיו חופשיים. זו מהות החירות בעיניי. ככה אני מבינה את זה, אני אשמח אם אתם רוצות עוד להוסיף, כמובן בשמחה. ואז אם הוא בעין פקוחה, יפה. מישהי אומרת, עדן, יכול להיות שמה שחירות בשבילי זה עבדות בשביל אחרים? כן ולא. כן, כי לפעמים נגיד, לא יודעת מה, אדם שלא שומר תורה ומצוות, שהוא לא מבין את גודל התורה, הוא לא מבין את העומק, את השמחה שבה אנחנו נמצאים, את זה שאני שמח להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, לא עבד של אף אחד. הוא משווה את זה אז הוא בעיניו יראה לו שאת כאילו משועבדת, ואת נורא שמחה בשיעבוד הזה. את מרגישה ממש בת חורין. אז זה כן. ולא...
אבל אני תשאר את זה, רוצה לשאול גם השאלה.
כן, בטח, עוד דקה אני אסיים רק. ולא כי... כי זה לא. כי אנחנו יודעים שעבד השם לבדו הוא חופשי. אנחנו אמורים להיות רק תחת ריבונו של עולם. מה כן? מה כן? אני רק אסיים. מותר כבר לאכול. כן, בנות, מותר כבר לאכול. חצות היום כבר עברו, 46, זה היה בסדר? הנה, כבר אני שותה. מה שכן קורה לנו, ואני לא חושבת שזה שיעבוד. יש לי, בוס, אני עובדת באיזושהי עבודה. יש לה חוקים מסוימים לעבודה הזאת. אומרים להתלבש ככה, אומרים שצריך להיות ככה, יש שעות מסוימת. זה לא אומר שאני משועבדת לזה. זה לא, אם אני במקום שאני שמח בנפש הפנימית שלי, אני באה לעבודה, אז אם אני משועבדת לזה, אז זה כבר יהפוך אותי לאדם לא שמח, לאדם לא חירותי, לאדם עצוב, לאדם ש... שעושה את הדברים מתוך דכדוך, דכדוך הנפש, ולא ממקום של חיות. אבל זה שיש כאילו דברים ש... איך הילדים אומרים, את לא מחליטה עליי, אתם מכירות את זה שהייתם קטנות? את לא מחליטה עליי. אז יש לנו איזה רצון כזה שאף אחד לא מחליט עלינו. בסדר? זה שאימא שלי מחליטה עליי, זה לא אומר שאני לא אדם חירותי. את בסופו של דבר תעשי באמת את הבחירות שלך, את מה שאת חושבת, את מה שאת רוצה לנהל את החיים שלך. אבל יש לך דברים שעכשיו יש חוקים לבית, יש מגבלות, יש סמכות, יש דבר כזה. זה לא נקרא שאני משועבד. וגם אם מישהי, נחמה כותבת פה, אבל בחיים יש הרבה דברים שחייבים לעשות, נכון? יש הרבה דברים שחייבים לעשות. חייבים למשל ללכת, לא יודעת מה, אני לא אגיד חייבים, אבל אגיד צריכים ללכת לעבודה. בסדר? צריכים ללכת לעבודה. איפה ההבדל? שאם אני הולכת למקום שאני שמחה בו, למקום שהנפש שלי מתאימה לעבודה הזאת, למקום שאני מרגישה שאני לא בשפלות, שאני לא מונעת מתכתיבים של אחרים, אז אני אדם חירותי לגמרי. אני אדם שמח. נכון, אני צריך לעבוד, כי אני רוצה פרנסה. אני רוצה לקנות לי דברים, אני רוצה לשמח את הילדים שלי, אני רוצה שיהיה לי במה לפנק את עצמי, לא יודעת, כל מיני דברים. אבל זה אומר שאני לא חירותי? בגלל שאני עובד? מה פתאום? עבד, עבד זה אחד שלוקחים לו את הבפנים הזה, את השמח הזה שבא בתוך הנשמה שלו, את ההרגשה הזאת שהוא באמת לא חייב שום דבר. הנה, בת עמי גם ענתה לכם. אביב, רצית לשאול.
רציתי לתת לרות לשאול, בסדר?
אוקיי.
רות, שומעים
אותך.
בוקר טוב. בוקר טוב. רבנית, יש לי שתי שאלות.
איזה מזל שיש את השאלות של רות, נכון? אפילו כאן זה מציל אותנו, כן?
דבר ראשון, העניין של העבד השם. כאילו, גם עכשיו נגיד, הכותרת של השיעור זה עבד השם הוא לבדו חופשי, ולא יודעת, כאילו, אמרתי, בטח, כאילו, תמיד אומרים, מי שהוא עבד של השם, אז הוא חופשי. השאלה אם זה מתוך כאילו, כי לא בהכרח מצליחים להרגיש את זה, לא יודעת, אני אפחות בחיים, כאילו. כאילו, אמנם, כשעושים משהו שהוא מתאים באמת לבפנים שלי, לנשמה שלי, אז אני מבינה שאפשר להרגיש חופשי. זה כאילו, כן, אבל... לא כאילו, לא, תעשי את רצון השם, תרגישי חופשייה. לא, וואלה, לא תמיד אני ארגיש חופשייה אם אני אעשה את רצון השם. אם אני אעשה משהו שהוא מתאים לי לתכונות נפש שלי וזה, אז כן, אבל...
אבל אין סתירה, רות. אין סתירה בין מה שמתאים. אני לא חושבת שזה סותר. ברגע שאתה כל כך מחובר לנשמה שלך, לשורש נשמתך, ולאיך שאתה אמור להופיע בעולם, אז בכלל אין סתירה. הרצון שלי הוא הרי כל כך, הרי מה אני רוצה? אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להיטיב, אני רוצה להיות באמת מחובר.
אבל לפי הרבנית, הרצון שלי, הקדוש ברוך הוא מפריע בזה.
הוא מפריע, את אומרת. הוא נראה לנו מפריע, בואי נדייק, טוב? הוא נראה לנו מפריע.
טוב, ברור שאני מתכוונת לזה.
הוא נראה לנו מפריע. אני מסכימה איתך, לפעמים הקדוש ברוך הוא, מה קורה איתך? תעשה איזה סדר, תסדר פה את העניינים. אני לא מבינה, איך אתה מתנהל ככה?
לא, נגיד גם אחרי הקורונה, אבל אני...
בדיוק, תפתור את הקורונה, מה הסיפור הזה? מה אתה רוצה? מה, אתה לא יכול בשנייה? כאילו, התבלבלת קצת, השם, נכון? יש לנו קצת, יש לנו מה להגיד לקדוש ברוך הוא.
לא, לא הייתי מתבלבלת.
בואי נדייק, נגיד, נראה לנו, טוב?
כן.
נראה לנו כסותר. עם זה אני מסכימה. המון פעמים, הדברים שאני אבחר לעשות, הם יראו לי כסותרים. ככל שאני אגיע למקום הרבה יותר שלם, ונקי, צורי, חופשי, ממש, כמה שיותר...
לא, רבנית, אפשר גם להגיע למקום חופשי, גם אם אני לא מגיעה למקום הזה שאת אומרת.
אני חושבת שבאמת, באמת, כן, זה יקרה. אני דווקא עכשיו ממש מרגישה את זה, בשיא המגפה, בשיא הקושי, בשיא ההזיה, בואו נקרא לזה ההזיה הזאת, האמת, בשיא המציאות ההזויה הזאת, אני אומרת, באמת, בסוף, אנחנו באמת הכי חופשיים בעולם. נכון, אנחנו כלואים בתוך החדרים שלנו, בתוך הבית, אנחנו אפילו בסגר, לא יכולים לצאת. עד אתמול היינו בבידוד אפילו. אז ממש יש תחושה כזאת, כאילו אני סגור. אבל מה, יש לי אותי. יש לי אותי. יש לי אותי, אני פותחת הבוקר בתפילה. אני אדם גדול, אני עושה פה בחיים.
אבל אז אני... את רבנית, אז אני לא.
יש לי משמעות. את לא ככה?
לא, אני... לא, אבל הנה, הרבנית, זה עובדה. כי כשאני במדרשה, אז אני מצליחה להתפלל וללמוד כמו שאני... שזה עושה לי טוב ושזה זה, וכשהנה, עכשיו אני בבית, ויופי, אז אני לא...
זה קשה יותר. זה קשה יותר, אז את צריכה להתאמץ.
אם אתה רוצה שאני אעשה, אז מה הקטע הזה? כאילו...
כי הנה... אנחנו מזדהים איתך. תראי, ניצן...
כי ככה אני לא מרגישה שאני חופשייה, כי ככה, אחי, אני, אוקיי, אז הבנתי שאני מרגישה חופשייה כשאני מצליחה לעשות משהו שהוא אמיתי, לנשמה, שאני מצליחה להתפלל, כשאני מצליחה לזה, והנה, עכשיו אני בבית. אז אני לא מצליחה להגיד קריאת שמע, אני לא מצליחה להגיד בלילה, לא מצליחה, ואני אומרת, אז זה יופי. אז מה חופשי? אז כנראה שזה לא באמת... הנה.
אז ככה, יש פה הרבה שאלות, ואני רוצה באמת ננסה, אוקיי, רות, ננסה ככה לחבור את כל השאלות, כי כולם מדייקות בעצם את השאלה שלך ומוסיפות עוד, וננסה ככה
ללכת. תגידי לי, קצת מסיימת, כי גם גיל
מסיים. מה?
תגידי לי, קצת מסיימת, כי גם גיל מסיים.
אוקיי.
אפשר לשאול עוד שאלה.
אז אני אנסה לענות, אולי זה יענה ככה לכולנו, בסדר? יש לנו בעצם הרבה הרבה תכתיבים, חוקים, מציאויות שבהם אנחנו חייבים להתנהל בצורה כזאת או אחרת. בסדר? משפחת חפשושיות, תכף נגיע לעבד השם לבדו חופשי. עד הסוף, עד הסוף תחכו, עד סוף השיעור ואז יהיה. צריך קודם כל להיות בהבנה. מה שהרב אומר, קודם כל אין אדם שאין לו איזשהו שיעבוד לדעות, מידות ותכונות. זאת אומרת, זה משהו אנושי. זה משהו שאנחנו חוות אותו. מה עכשיו האדם צריך לעשות? כמו שאנחנו מנקות עכשיו לפסח, צריך כזה, לעשות כזה מלא ניקיון, מלא ניקיון של אבק, ולראות מה אני יכול. אולי אני לא אצליח ב-100%. בסדר, רות? אני מסכימה איתך. יש לפעמים ייאוש, יש לפעמים נפילות. אולי אני לא אצליח ב-100% להרגיש את הצורי חופשי הזה. אבל אם אני אעשה כמה פעמים ביום את האפויים האלה, לאבק שמכסה, לקליפה שהיא באמת איזשהו תכתיבים, איזשהו שיעבוד, איזשהו משהו שבאמת הוא לא נקי, אז אני ארגיש הרבה, הרבה, הרבה יותר בן חורין מאשר עבד. עכשיו, זה יכול להיות בכל תחום בחיים, כי היא יכולה לפגוש את החברה, שנגיד היא קצת פחות בקטע של מדרשות, ולהגיד לך, שמי, את עושה מה שכל עכשיו הבנות עושות. א', יכול להיות. זה הצעה שבנות, בגיל הזה, בזמן הזה, עושות. יכול להיות. את בתוך חברה. אבל את צריכה לענות לעצמך תשובה. אני רוצה ללמוד תורה? אני שייכת בזה בעצמי? יש פה כמובן גם, אני בתוך חברה, אני בתוך מדרשה מסוימת, סגנון מסוים, יכול להיות. אבל אני עושה כמה פויים, אני מנקה קצת, אני עושה ניקיון, אני גורמת לאיזשהו חירות להופיע בי. ואני אומרת, לא, אני ממש שמחה. אני שמחה, זה מה שאני רוצה לעשות. זה נכון שגם פלונית ואלמונית וזאתי וזאתי גם בחרו בדרך הזאת. אבל זה אומר שאני משועבדת למשהו? מה פתאום? זה אומר שאני חיה בחברה. זה אומר שאני אדם נורמטיבי. זה אומר שאני מכבדת חברה. זה אומר שאני אדם באמת באמת שפועל במציאות, שקם לעבוד, שקם לעשות כל מיני משימות שמוטלות עליו. זה לא אומר שאני אדם משועבד. בסדר? אדם משועבד זה אדם שלקחו ממנו את החירות הכי 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 אינטימית שלו, לעשות את הבחירות הכי פנימיות שלו. גם אם אמא שלך אומרת לך, תקשיבי, לכי על פיזיותרפיה, כי זה יותר מכניס כסף, וזה יהיה לך יותר נוח, ואת תתחבטי, ואת ממש תלטלי, ובסוף את תבחרי בפיזיותרפיה מבחירה שלך, אז את משועבדת לאמא שלך, חס וחלילה. אמא שלך הביעה את דעתה. היא השפיעה עלייך גם יכול להיות, אבל את לא משועבדת לאמא שלך. יש לך רצון חופשי. את אדם צורי, חופשי, בן 20 או בת כמה שאת. ואת בחרת ללכת על המקצוע הזה. את ממש לא משועבדת. ממש לא. ועכשיו, איפה הפאנץ' הזה הקטן? כאילו, ההבדל זה באמת בתוכי פנימה. זה באמת בתוכי פנימה. וזה גם בחיצוני וגם בפנימי. אם אני מרגיש שעכשיו אני לא שייך בה, אני לא יודעת מה, איזה משהו, אז בסדר, אז עדיין זה לא אני, אז אני מרגיש שזה לא משהו חירותי לי. זה לא אני. זה לא קרוב אליי. וגם אם לעתים, אני חוזרת לשאלות שרות שעלה ועוד כמה בנות, גם אם לעתים זה נראה לי שרצון השם סותר את הרצון הפנימי שלי, ונראה לי שזה לא מסתדר, אני מדייקת, ואני חושבת שזה רק נדמה לנו, ונראה לנו. ככל שנהיה אנשים יותר עמלים, מי שכתבה לך את זה פה, לא להתייאש, להיות אדם עמל. אז היום לא הצלחת, יש מחר, יש מחרתיים, יש עוד ימים, אנחנו ערב ראש חודש, ערב ראש חודש, ימים של התחדשות, ימים של קבלת החלטות, במיוחד אצל האישה. נשים קיבלו עליהם ככה את ראש חודש. אני מקווה שכולכם היום מכינות ככה גם דברים כיפים למשפחה ולשמח את האחים הקטנים, את ההורים, להכין משהו ככה לכבוד ראש חודש, ניסן, חודש של הגאולה. אין דבר כזה. אם אני, כאילו, את יכולה להגיד עליי, לא יודעת, כל בוקר אני קמה, וואי, כל בוקר מכינה סנדוויץ'ים, מכינה ארוחות, עכשיו גם וואי, איזה טירוף, כל המוכלים וזה, משועבדת לילדים שלי, לארוחות שאני צריכה להסביע את הבטן שלנו. לא, אני לא רוצה לחשוב ככה. אני רוצה לחשוב כאדם חירותי, שבחר להקים משפחה, בדיוק, תפארת כותבת פה, מתוך שמחה. אני בחרתי בזה. את תגידי לי שאני לא שמחה לעשות את זה? את יודעת מה הפנים שלי? וזה שיש לי נפילות? בטח שיש לי נפילות. יש לי גם יאוש, רות, זה קשה. את צודקת. את צודקת. ברור, תקופה כזאת היא משברית. מה, אנחנו כל כך קל? לאף אחד לא קל בתקופה הזאת. זו תקופה משברית, אנחנו צריכים להתייחס אליה בכבוד. זה לא תקופה פשוטה. תקופה שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, חד משמעית. זו מגפה, זו מחלה, יש מוות. זה לא בדיחה. זה לא היה לה משבר קליל לעבור אותו, זה משבר רציני. אז קודם כל צריך להתייחס לזה בכבוד. ולדעת שזה גם מאתגר אותנו, וזה גם יגדל אותנו. ובתוך מקסימה שחני כתבה, צריך לדעת לזכך את הרצון שלי גם בתוך החברה שבחרתי לחיות בה. מקסים. כל הזמן זה מה שהרב כותב פה. תתבונן, תדייק, תשים לב. תראו שהרב פה אומר, שים לב, עין כוחה. אני חוזרת לדף. למה לא תתחלף לו העבדות השפלה בחירות. בסדר? יש עבדות שפלה. וזה מתבלבל לנו. מלא פעמים זה מתבלבל לנו. שאנחנו אומרים, אין לי זכרות, אבל זה לא. וזה בדיוק הזיכוך. אהבתי, חני, תודה רבה, דייקת ממש, וזה היה מאוד מאוד יפה. אנחנו תכף ניתן, בסדר? שירה מגידיש פה שואלת, שיעבוד למידות. עוד רגע אנחנו ננסה לתת. בסדר, אני רוצה שנעבור למקור השני, ונשק קצת את השאלות. טוב, אביב, נשק קצת את השאלות כדי שנתקדם עוד ללמידה, ואז אני אתן עוד לשאול, בסדר? כי יש עוד דוגמאות, ואני מקווה שזה יענה.
אבל אני אגיד לכל הבנות ש...
כן, כן, נשק קצת את השאלות. הקפה שלי התקרר. טוב, אז מאמרי הראייה, המקור השני. הרב אומר פה, ההבדל, ופה יש לי כמה דוגמאות לתת לך, ואני מקווה מאוד שזה ככה ייקח אותנו, ידייק לנו בכל השאלות שאני שומעת. איזה כיף שאתם פעילות. אז ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. הרב אומר, זה לא הבדל כאילו חיצוני. הוא משועבד והוא לא משועבד. זהו, זה ההבדל בין עבד לבין חורין. זה משהו הרבה יותר עמוק. זה משהו הרבה, הרבה, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. בואו נראה עכשיו לאן הרב לוקח אותנו, ואני רוצה לתת כמה דוגמאות ככה יפות. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפוך בן חורין שרוחו רוח של עבד. אומר הרב פה משהו מדהים. אני יכול למצוא עבד, משכיל, קודם כל יש לו מחשבה, משמעות, הוא מפעיל משהו פנימי, כוחות פנימיים, בדיוק, חני, תכף ניתן את הדוגמה של נתן שרנסקי, מקסים מה שאת אומרת, הוא מלא חירות, וגם אני יכול לפגוש משהו אחר, לפגוש מישהו, בן חורין, שהרוח שלו הוא רוח של עבד, אדם שלכאורה לא חסר לו כלום, יש לו כל מה שהוא צריך, הוא פועל, הוא מצא עבודה טובה על זה, אבל התפיסה שלו את עצמו, שהוא מונע מתכתיבים, ושהוא לא מצליח שום דבר לעשות, אפילו לא לבחור כלום, הוא לא מצליח לעשות איזושהי יצרנות פנימית. הכל זה ממהות של עבד. יש אנשים כאלה, וזה מאוד עצוב. ולכן הרב אומר, הכותרת היא בכלל לא רלוונטית, זה שהוא עבד והוא משועבד והוא בן חורין, לא, זה לא. זה מה שהבפנים. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות, טוב? דוגמה אחת, שאולי שמעתם אותה מבעלי, ואולי שמעתם גם ממני, אבל זו דוגמה כזאת מעולה, ואני רוצה להגיד אותה שוב. וחכם שומע פעמיים, ואפילו יותר. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת לי, יש לי אח, אחי הבכור, שהוא מושבניק, הוא גר בנגב, והוא מגדל, הוא מגדל פרחים, הוא מגדל עגבניות שרי, ובאיזושהי תקופה הוא גם גידל עירית, זה עשב כזה, קטנצ'י כזה, מעצבן, והוא הביא, הוא רצה ככה להביא את האנשים, תוך כדי שאני מדברת, אני נזכרת שדיברתי איתכם על זה בבית מדרש, אבל לא אכפת לי, אמרתי לכם שלא אכפת לי, אתם תשמעו את הדוגמה הזאת שוב, כי רלוונטית, ומי יודע מי היה בבית מדרש. אז אחי הביא ככה, רצה להיות נחמד, לא עשה פוס קצת לתאילנדי, משאיר אותם בהולד, לא בתקופה של הקורונה, זה לפני כמה שנים הסיפור הזה, והביא כמה ישראלים נחמדים מהמושבים שסמוכים אליו, הוא גם ממש ממש ליד הגבול, אחרי ניצנה, ממש בגבול עם מצרים, ואמר להם, יאללה, תתחילו לקטוף עירית, לקטוף. עכשיו, המצב הגופני שאתה קוצץ עירית, אתה על הרצפה, ואתה צריך שדה ענק מלא בדשא, שאתה לא מצליח להבין איך אתה הולך לחתוך את כולו. והוא אמר שכל הישראלים פשוט לא היו מסוגלים. לא בגלל שהם לא יכולים לעבוד קשה. לא בגלל שהם לא מסוגלים לזה. קודם כל, הרבה מהישראלים התחילו לבוא להגיד לו, אולי אני המנהל עבודה, אולי אני... איזה כיף, מי שאומרת שהיא זוכרת את הסיפור. אולי אני מנהל עבודה, אולי אני יוכל לעזור לך, להביא לך את הפועלים, כל מיני כאלה דברים של מוצאים תחכומים, אבל מאיפה התחכומים האלה? מרצון למשמעות, זה לא סתם. בסדר? ישראלי, יהודי, עבד השם, ראש יהודי, הוא רוצה לדעת שמה שהוא עושה זה עם משמעות, וקשה לו, קשה לו להוריד עצמו לאיזה שדה מאוד גדול של עירית, ולקצוץ ככה שעות. עכשיו, איך התאילנדי מצליח לעשות את זה? מה, כי הוא דפוק, הוא טמבל? לא בטוח. בסדר? יכול להיות שהוא לא למד. יכול להיות שהם בורים, יכול להיות. אבל התאילנדי, גם הווייטנאמי מהיינוש, גם הווייטנאמי יכול להיות, גם הווייטנאמי, יכול בעצם להיות חדור מטרה, כי הוא רוצה את הכסף. לא מעניין אותו פה, יש משמעות לזה, מה אני כותף, לא מעניין אותו כלום. נראה לי ישראלי, יתחיל לכתוב את העירית, גם אם הוא יתחבר לזה, יתחיל להגיד, וואי, איזה יופי, איך אתה עושה את זה בלי חרקים, איך אתה מגדל את זה, מה, איפה אפשר לבשל את זה, אתם מבינות שזה אמירות חירותיות? זה יכולה להיות אותה עבודה, אבל זו אמירות חירותיות. הנה, אוריאן כותבת פה גידולים של ארץ ישראל, בדיוק הוא ימצא לזה, איזה משמעות. התאילנדי מוריד את הראש, מתחיל לחתוך את העירית, לא מעניין אותו. חל לא מעניין אותו. אין לו את הרצון, אין לו את החיפוש הפנימי הזה שמוליד חירות, שמוליד את הרגשות האלה. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה שאני רוצה לתת לכם, שאתם גם חוויתם אותה חלקכם. אני רוצה לראות איך אני לא עומדת בזמנים, כרגיל. אוקיי, נעמה אומרת, אולי הגדולה היא כן לבוא לכתוב קטן קטן, תכף אנחנו נדבר על זה. את יודעת, בכל דוגמה אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אני מביאה את זה בנושא הספציפי הזה. עוד דוגמה שאני רוצה לתת לכם, שאתם גם חוויתם אותה, חלקכם, עשיתם פסיכומטרי השנה. יש בפסיכומטרי, במבחן הזה, בלוז הזה, איזשהו שיעבוד, בסדר? איזשהו שיעבוד. שיעבוד לחוקים של חברה. בישראל, שהיום איך היא בוחנת, איך היא עושה לך את המעבר לעולם של האקדמיה, שאתה צריך לעבור את המבחן הזה. אתה יכול מאוד להיות במקום הזה, של שיעבוד, להתיישר עם זה, להגיד, אני צריך לגמור עם זה, אני צריך לעשות את זה. ואתה מצליח, כי אתה נכנס למין קטע כזה, שאני עכשיו באיזשהו מקום משועבד, אני לא מתווכח, יכולה להיות מישהי שתעמוד בשער ותגיד, אני לא עושה פסיכומטרי. בסדר? את עושה מחאות, בהצלחה. את תמצאי כנראה מקצוע שאת לא תצריכי פסיכומטרי. אבל מי שמתיישרת עם זה, אז מה, היא משועבדת? היא לא בת חורים. היא בת חורים, היא יודעת שלרגע היא עושה פוס בחיפוש אחרי משמעות, חיפוש אחרי דיוקים, והיא הולכת על זה. אני רוצה לתת עוד דוגמה מהעולם שלכם במדרשה. אתם בטח מתגעגעות כבר רק לצאת. תנו לי לעבוד בניקיון, רק משהו לעשות, לצאת החוצה. אז אני חושבת שנגיד הרבה הבנות במשך שנת המדרשה, מה שהיה עד עכשיו, עבדו בכל מיני עבודות שבעזרת השם לא מאכלות את זה לעצמם. מה, מישהי מאכלת לעצמה כל יום לשפשף ולעשות ספונג'ה? ממש לא. אבל היא אומרת, אני עכשיו חירותית, אני בחרתי ללמוד תורה, אני רוצה כסף. אני יודעת, זה מכניס לי הרבה כסף. אני הולכת על זה דוח. אני לא חושבת, לא מייצרת את לי איזה כוחות יצרנות, לא, אבל אני רוצה עם משמעות, אבל אני רוצה שזה יגדל אותי, שירומם אותי, אני עושה את הספונג'ה הזאת, כי אני רוצה את הכסף, למדרשה. אז יש באמת, יש מצבים שבהם אנחנו כאילו דוחקים את זה טיפונת, את ההבדלים האלה. ועדם כתבה שאלה איך עושה את זה, כי יש כאלה שהולכות לעבוד, וכל הזמן פרצוף בסה, נכון. בכל דבר בחיים, אם את תדייקי, אם הרצון שלך הוא כזה גדול, אני רוצה ללמוד תורה, ובשביל ללמוד תורה, אני עכשיו צריכה כסף, אז את תקומי, מה זה בשמחה? כי העיקר שלך זה ללמוד תורה. ויש לך משהו לוואי, שאני עכשיו צריכה כסף, ואני צריכה לעבוד קצת לעבוד קשה. אז מה?
הרבנית?
כן.
הוא יכול להיות את לגילי? פשוט נחכה כן. המון דבר.
בבקשה.
אז בוא ניתן לה. גילי?
שלום, אבנית.
צהריים טובים, גילי, כן.
וואי, את האמת, לא זכרתי שאני מצביעה, השאלה היא קצת על מקודם.
אוקיי, מצוין, בטח.
שדיברנו על החברה ואיך איפה שאדם נמצא, כאילו, שהוא משועבד מהחברה, אז כאילו גם התורה, אז היא אומרת, מנחה אותנו למצוא חברה טובה ולהיות במקום עם חברים טובים. אז כן היא רואה איזה חשיבות להשפעה של החברה על האדם.
בטח.
אז כאילו איך עובר הגבול כזה בין להיות אדם חופשי, כי אם אדם חופשי לגמרי, הוא יכול להיות גם בחברה לא טובה ולהיות טוב, אבל התורה לא מנחה לשם.
נכון, מקסים מה שאת שואלת, ותודה. תודה שהחזרת אותנו לשם, כי זה באמת מאוד מאוד יפה ונכון, זה גם כאילו, באמת לא מספיק דייקנו בזה. אומרת גילי, מאוד מאוד יפה, אנחנו יצורים חברתיים, זאת אומרת, יש, אם אני לא יקבל שום השפעה מהחברה, מה זאת אומרת? אני אדם שחי בתוך קהילה, אני רוצה להיות ניזון מהשפע שמישהו משפיע על העולם. איזה יופי, זה גם דבר מדהים, אנחנו גם יודעים את זה. איזה כיף שאני לומדת ממך, שאני שומעת שאלות טובות, שאני רואה, לא יודעת, את עומק המחשבה של אדם אחר, שאני רואה הנהגה מסוימת שאני רואה. זה מקסים, ברור שיש מלא השפעה והדדיות ונתינה, התורה מלאה בזה. ודווקא בגלל זה, בגלל זה אני בכלל לא מפחדת. מי ששומר על התורה הוא בכלל לא מפחד, הכל מאוד מדויק. איפה מתחיל הלכלוך? איפה מתחיל? אפילו בצדקה, אומרים לך, יש 8 מעלות בצדקה, הרמב״ם אומר, 8 מעלות בצדקה, יש מדרגות. חזל אומרים, עין טובה, עין רעה, עין בינונית. יש כאילו מדרגות. איפה מתחיל הלכלוך? שאני מתחילה, כולם נותנים צדקה, אז אני חייבת, כי אחרת אני לא בקליקה. זה מתחיל להיות שיעבוד. זה לוקחים ועושים עיוותים. אבל מי מעוות? האדם. אף פעם זה לא התורה. מהתורה זה ישר, זה נקי, זה מדויק. בסדר? ואת שאלת מאוד יפה, איפה הקו הדק? אני חושבת שהקו הדק זה אני עושה את זה, כי כך צוותה עליי התורה. ואיך אני עושה את זה? אני רוצה להגיע בעזרת השם לעין טובה בצדקה. לתת כמה שיותר, בלי קשר למה הוא נתן. אני רוצה לתת דוגמה, אני גם דיברתי איתכם על זה, על משלוחי מנות, זה החג האחרון שעברנו. הילדים שלי הכינו משלוחי מנות לכל החברים. אני הבאתי להם, קניתי מלא מלא דברים, עשינו יום, כמו המשלוחי מנות של חן מורשה, עשינו יום כזה, פרסתי להם על השולחן, במרפסת שלנו, פרסתי להם את כל הסוגים שיש, לכל, כל אחד כתב לעצמו להרבה חברים, כל אחד הכין איזה 15, איזה 12, כל אחד מהילדים שלי, והם הכניסו והכינו לכל החברים, עשינו את זה לפני פורים, ואז הבן שלי אמר לבת שלי, תקשיבי, תכיני עוד כמה לכאלה שיבואו אלייך, שהם לא יתביישו, שתתני להם גם, שיהיה לך ישר מוכן, גם אם לא כתבת, כי על הרוב הם כתבו והם תכננו לפי הנותנים, אבל אם מישהו בא, אז זה לא בגלל שהחברה הכתיבה לו, כי צריך לתת, כי מי שנותן יותר, אז הוא יותר מקובל בחברה, לא. פה אני עושה ניקיון, פה אני עושה קאט, פה עובר הגבול. אני נותנת, ההלכה אומרת, שתיים. עכשיו, אם מישהי רוצה להוסיף, יאללה, לכו על זה, זה גם הטעם של משלוח מנות, דרך אגב. כתוב שיש שני עניינים במשלוחי מנות. משלוח מנות, עניין ראשון, ככה למדנו בבית לפני פורים, עניין ראשון, להשתתף בסעודה. פעם אנשים היו עניים, לא היה להם כסף, אנשים השתתפו בסעודה, אני נותנת לבן אדם מנה. אני נותנת לו מנה מהאוכל, אני משתתפת איתו בסעודה. זה רובד ראשון. ויש משלוח מנות איש לרעהו, זה כמה שבא לי. ואז אני יכולה לתת ממתקים, ואז אני יכולה לתת 30 משלוחי מנות, ואז אני גם יכולה להכין בכמה משלוחי מנות את כל האהבה והשפע שאני רוצה להכניס בעם ישראל בתוך המשלוחי מנות האלה. ואיפה עובר הגבול? זה האם אני מחכה שיגידו, וואו, גלית תמיר היא מאוד משקיעה במשלוחי מנות. שמה אני כבר לא צורית וחופשית. שם איבדתי את זה. וזה אף פעם לא התורה. תורה מאוד מדויקת. ההלכה מאוד מדויקת. מי שקצת מתבלבל, זה האדם. שמשהו קורה בשם חירות, איננו קים שיעבוד. זה מה שהרב אומר. לאיזושהי תפיסה ואיזושהי אחיזה.
בסדר, גילי? רק להבין, כאילו, מה שאמרת זה ש... ברגע שאדם כאילו מסתכל על הבחוץ, מה יגידו עליי, מה זה, אז זה כבר שלילי, אבל אם הוא מושפע מדברים חיוביים של הסביבה, אז...
חד משמעית. חד משמעית.
תודה רבה, רבני.
בשמחה. אז בואו נמשיך בנות, כי אני רוצה עוד שנתקדם, ותכף נגמר לנו השיעור, אני חזרת לדף המקורות. ולהיפוך בין חורין שרוחו הוא רוח של עבד, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה. אומר הרב עכשיו, זה הדבר החשוב, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתוך חיים מגמתיים, שהם שווים את ערכם, שווה לקום בבוקר. יש לי ערך, יש לי... משהו חשוב גדול לעשות היום. אני, יש לי תפקיד, יש לי משמעות. הרבה אנשים צריכים אותי. אחים שלי, הילדים שלי, אמא שלי, ההורים שלי, כל מה שיש. החברה הטובה שלי, אני צריכה את עצמי, אני רוצה להעניק, אני רוצה להיטיב, ואני משתדלת להיות בנאמנות לעצמיות הפנימית שלי. בלי להתבלבל. זה לא קל. אתם צודקות, זה מאוד קשה. זה אדם צריך לפקוח את העין, זה מה שהרב אמר. אבל איזה הרגשה באמת שמחה הזאת, להיות אדם חירותי. אני חייבת לספר לכם מה שקראתי אתמול, שהייתה פגישה עם האדמור מבלז, וכל כך יפה, כאילו, הוא נתן כזה הנהגות, ומה תעשו, וימים קשים, אתם יודעים, הוא דיבר לציבור של החסידים שלו, והוא אמר משהו, הייתי מצפה, אני לא יודעת מה, תקפידו על מצוות, לא, כאילו הייתי מצפה לדברים אחרים שיהיו בראשית הדברים, ואז מה הוא אמר? בראשית הדברים, הוא אמר, תתנהגו יפה לילדים שלכם, תשתדלו לא לכעוס, מה זה לקחתי את זה? ככה, אמרתי, וופ, אנחנו, מה? תשתדלו, כל הילדים בבתים, הרי באמת אצל החסידים, יש הרבה ילדים, משפחות גדולות, תשתדלו להיות בשמחה, תעבירו לילדים את המסר הזה שאנחנו שמחים איתכם, אפילו בתוך הסגר. וואי, זה היה גדול! ה-TS! זה אדם חירותי! מה עכשיו? לא אמר להם איך תסתדרו, איך תזה? תהיו בשמחה, תהיו בסבלנות כלפי הילדים. איזה חירות זאת. זה אנשים חירותיים. אז אתה אומר, אין, עבד השם הוא באמת לבדו חופשי. באמת. לא חסר לנו, לא חסר לנו כלום. באמת. הנה, אז גם חנה מזכירה פה את נתן שרנסקי, ואני חייבת להביא את הדוגמה שלו, ותחכו עוד כמה דקות, אני אקריא לכם, כי באמת זה דברים גדולים, הוא כל כך כותב יפה. רות אבטליון שואלת, אם אדם חירותי הוא בהכרח אדם שמח, חד משמעית. חד משמעית. לא יכול להיות אדם שהוא מחובר לעצמו, שהוא נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו, והוא לא שמח. נשמע לי משהו שהוא באמת סותר. אז בואו נמשיך עוד קצת. ובתכונה כזאת, אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו, מעורים בתכונתו הנפשית, העצמית, כי אם במשהו יפה וטוב אצל האחר, תראו מה הרב כותב, השולט עליו, איזה שלישתה שהיא, איזה פחד. זה להיות עבד, זה מישהו אחר שולט עליי, מישהו אחר מנהל אותי. אם אני גם החלטתי לבנות בית גדול ויפה, כי אני אוהבת בית גדול ויפה, ולא יודעת, ראיתי איזה תמונה אצל חברה, הכל טוב, אני יכולה לקנות את התמונה הזאת גם, אם יש לי כסף, אם זה מתאים לסגנון שלי. אבל לא עכשיו, אם אני לא ארגע, אם אין לי את התמונה המדהימה הזאת שיש אצל החברה, זה היא שולטת עליי, חד משמעית. וזה עצוב. כי זה קשה. בין שהיא רשמית, אומר הרב, בין שהשליטה הזאת היא רשמית, רושם, הכוונה רושם, בין שהיא מוסרית, במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב. זאת אומרת, יש פה כמה דברים. בואו ננסה לסכם את הדברים של הרב כאן, וגם להביא את נתן שרנסקי. כל כך רציתם את נתן שרנסקי, אז נביא אותו, כי באמת הוא כל כך אומר דברים מאוד מאוד יפים. אז קודם כל, ההבדל בין עבד לבין חורין, זה לא רק הבדל במעמד. אותו שמו, ואז יש לו אדון, והוא חופשי. לא, זה לא זה. אנחנו יכולים למצוא עבד, שהוא עם נפש של בן חורין, כי הוא מחפש משמעות, כי הוא מדויק, כי יש לו משהו נקי בבפנים, ואנחנו יכולים לעומת זאת למצוא בן חורין שהוא עם נפש של עבד. והדבר הנוסף שהרב אמר, אנחנו מחפשים להיות עם החירות הזאת. מה זה החירות הזאת? זה נאמנות לעצמיות הפנימית שלנו. ועוד דקה אני אענה לחרות, עוד דקה, כי אנחנו מתקדמים לסוף השיעור ואני אענה על זה. איך אנחנו נאמנה לעצמיות הפנימית שלי, וגם לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבי, ואז יש לי לחיים משמעות, יש מגמה, יש ערך. אני שמחה, וגם אני משתדלת לא לתת לאחרים לשלוט עליי, לא ברושם, לא במחשבה, לא במוסר. אני מנסה להנהיג את עצמי, מתוך תוכי פנימה. אם מה שגילי אמרה ודייקה אותנו מאוד מאוד יפה, אנחנו יצורים חברתיים, עם השפעות מהחברה, עם למידה מהחברה, עם התייחסות לחברה, עם זיקה, עם קשר, ברור שאני עושה את הכל עם זה, אבל לא בשליטה של החברה עליי. זה בשום פנים ואופן, זה אתה צריך לעמוד כחומה. עין פקוחה והתבוננות, זה מה שהרב אמר קודם בפסקה הקודמת. אם כן, אני רוצה להביא עכשיו את נתן שרנסקי, ולסיים גם עם השפת אמת. אנחנו מתאחרות קצת עם השיעור. אז נתן שרנסקי אומר, אני רוצה להקריא לכם את זה, בסדר? יש כמה דברים שהוא כותב, הספר בכלל מאוד מאוד מומלץ, ספר לא יראה רע, ספר מאוד מאוד יפה, שנתן שרנסקי מומלץ לקרוא אותו, הנה בימים האלה לקבל ממש השראה. והוא אומר שם הרבה דברים, ואני החלטתי להביא לכם את הפסקה שהוא אומר לשופט. עדן כותבת על סינדרלה, איפה סינדרלה לעומת נתן שרנסקי, עדן. אבל אז אומר לו ככה לשופט, ממש להבדיל, ממש, אתה, אדוני השופט, חושב שאינך חופשי, כיוון שלאחר המשפט, אתה תלך לביתך, ואני הולך לבית הכלא. ככה אומר לו נתן שרנסקי, תארו לכם, זה ברוסית, כנראה לא בעברית. אך דע לך, שמבין שנינו, אני הבן חורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם, ונשארתי נאמן לאמונתי. והוא מתאר שם גם נורא יפה, הוא מקיים את ה... הם קוראים את האגדה, והגוי מסתכלים עליהם, בנות באמת מעורר השראה. יאללה, הנה ספר ללילה הקרוב, אחרי ליל הסדר. מדהים. באמת, באמת מרגש. כן, זה מה שהוא אמר, זה כתוב בספר. זה מדהים, זה מצוטט מהמשפט שהוא אמר את זה. באמת זה גדול, זה גדול. להיות משועבד, אבל להיות חירותי, זה ממש כוח, זה כוח שמתגלה בעם ישראל. ואני רוצה לחזור לבית עבדים, אתם זוכרות את הבית עבדים שפתחנו בו? וגם את מה שהילד אמרה, שאולי הם קצת נכנסו לתוך המוד הזה, לתוך הקטע הזה, גם הסכימו להיות בשיעבוד, אתם צודקות. הם הסכימו להיות בשיעבוד, הם היו 210 שנים, לא 400, אבל גם 210 שנים זה המון זמן. ועם ישראל באמת, מה משה רבנו אומר? הם לא יקשיבו לי, כי הם עסוקים כל כך, הם לא יקשיבו לי מקוצר רוח ומעבודה קשה. אין סבלנות, אין להסתכל קדימה, אין לחפש משמעות. עבד חי את היום, עבד שורד. עבד לא מחפש מה אני רוצה, מה אני אוהבת, מה מתאים לנשמה שלי, עבד לא מחפש את זה. ולכן, ברגע שהם התחילו לעשות פו, ומי שעשה את זה, זה המשה רבנו. על ידי המכות, הפגישה עם אהרון, אני מחברת גם את השיעור שלמדנו בשבוע שעבר, הפגישה עם מרים, פתאום מילים כאלה של גאולה, תקשיבו, יש לכם את זה, זה בפנים, אתם חופשיים, אנחנו יהודים, אנחנו אמורים להיגאל, יש לי רצון להיות עם משמעות, יש לי רצון להיות עם השם, יש לי רצון להיות חירותי, ואז, ההבנה הזאת שאני יכול להיות בן חורין, התחילה לחלחל עליהם. לא מיד, לא ישר, אבל זה התחיל לחלחל לתוך עם ישראל. ואני חושבת שגם לנו כל הזמן שאלתם ואתם צודקות, כי אי אפשר להגיד כזאת פסקה בהתחלה ולא לתת תקווה, כי הרב גם נותן תקווה, יש אנשים כאלה שמצליחים לחיות ככה. אבל אני רוצה לתת תקווה, ואני רוצה שבאמת אנחנו נשאף להיות אנשים חירותיים. קודם כל, בעיניי, זה התבוננות. זה התבוננות. מה אני רוצה? לאן החיים האלה הולכים? מה המגמה שלי? לאן אני שואפת? זה מהות החירות, כמו שאמרנו. ואז, ההתבוננות הנוספת שאני רוצה, זה מי אני. מי אני? ברגע שהאדם יכיר את עצמו, את האני שלו, ידע את כוחות הנפש שלו, ידע את כישורים שלו, ידע את הבשורה שהוא אמור להביא לעולם, ברמה שלו, בשנים שלו, בחיים שלו. אם ילד עכשיו הוא ילד קטן ונורא משמח, אז הנה, יש לו עכשיו תפקיד, מה זה גדול? לשמח בימים המשוגעים האלה. איזה כיף שיש את הילד הזה. להעצים לו את זה, להגדיל לו את זה, בוא תשמח אותי, אתה מה זה משמח? להכיר, לאט לאט להכיר את הנפש שלי. ככל שנעשה את ההתבוננות הזאת וההיכרות הזאת, גם יהיה לנו יותר קל לעשות ממש חוטים וקווים מפרידים, איפה התבלבלתי, איפה קצת השתעבדתי, ואיפה אני יותר בת חורין, יותר ויותר, ככל שאני יותר יעבוד על זה, אשקיע בזה מאמץ, אני אהיה יותר בת חורין, ככל שאני לא אשים לב, כמו שהרב כותב פה, אני לא אפקח את העין, אני לא אתבונן, אז אני אהיה יותר משועבד, גם אם יראה לי שאני אדם חירותי, ואני חושבת שזו משימה שניתן לעמוד בה, אני חושבת שזו משימה שאפשר לעמוד בה, שאפשר להתקדם בה, שאפשר לגדול בה. זה לא משימה בלתי אפשרית. היא משימה, נכון, היא רצינית, היא חובקת את כל תחומי החיים שלנו. אתם בעזרת השם לקראת שנה הבאה, לקראת בחירות, מה אני הולכת לעשות, מה אני הולכת ללמוד. גם בקטע הזה שמעתי פעם פרופסור שאמר לבן שלו, גם את זה סיפרתי לכם, אבל הזמן נחזור על זה, כי זה בדיוק קשור וזה יפה. אתה תהיה מי שאתה, גם אם תהיה מנקר חובות, הוא פרופסור ירושלמי, תהיה המנקר חובות הכי טוב בירושלים. זו אמירה חירותית. בסדר? זו אמירה חירותית. וזה לא חייב להיות, מקודם נעמה שאלה, עבודה בקטן, וזה ברור, אנחנו צריכים מלא עבודה, מלא ענווה. בכל עבודה יש רבדים שאני לא אוהבת, יש חלקים שאני לא שמחה בהם, אבל אני מוצאת בעצמי את המקום החירותי שאני שמחה, אני בחרתי להיות במקום הזה, אני בחרתי, אני יכולה לשנות, אני יכולה ליצור, אני יכולה... המון פעמים הבנות בתוכנית הוראה, שהן לומדות עכשיו, אז הן אומרות לי, מה, אבל מערכת החינוך ומערכת החינוך, בסדר, אפשר לפקוט הרבה על מערכת החינוך. תבואי, את אדם חירותי, נכון, לא את הכל תוכלי לשנות, אבל חלק מהדברים, תביא את החירות שלך, תביא את האמירות שלך, תהי צורית, תהי חופשית, תפעילי, תשני מציאות. אין דבר כזה, אני משועבדת. נכון, את תהי חייבת להעביר את הבנות בעזרת השם בחינת בגרות. יש לך גם מה לעשות בערך להתווכח עכשיו על הסגנון של הבחינת בגרות, אני מסכימה. אבל את לא יכולה להנעים להם את שיעורי התנך, את לא יכולה להביא תנך ממקום אחר? את לא יכולה לפתוח להם את הראש? את לא יכולה להביא את הבשורה שאת יכולה לבשר? בטח שכן. גם בתוך שיעבודים כביכול של חברות, של מערכות, של בוסים כאלה, שנראים לנו כאלה גדולים, שלא נוכל לפרוץ, גם שם אנחנו יכולים המון להביע את עצמנו. המון. אני אתן ממש... 2-3 דקות לשאלות, מי שרוצה עוד אפשר בפרטי, כי בוואטסאפ, בשמחה, נשתדל לענות בערב, אז יש לי קצת הזמן ככה לענות על השאלות, אבל 2-3 דקות, כי כבר חרגנו מהזמן של השיעור, אז אני אשמח, אביב, אם יש שאלות עוד ככה דחופות, או מישהו רוצה להגיד משהו? כתבו לי פה תודה רבה. בשמחה, תודה לכם, תודה בנות, זה ממש משמח אותי, ואיזה כיף, זה נתן לי משמעות ככה לתקופה הזאת, עם כל הקושי, כי הייתי צריכה להכין פה שיעורים, בתוך הניקיון, בתוך הילדים, אבל באמת תודה לכם.
תודה לך, בנית.
יופי. אז בשמחה בנות, ובאמת מי שרוצה עוד לשאול, וככה לפתח, או להגיד משהו, אז בשמחה בוואטסאפ, ובעזרת השם, שיהיה חודש טוב, שיהיה בשורות טובות, שבעזרת השם ניסן יגלו, וניסן עתידים להיגאל, ובזכות נשים צדקניות ניגלו, ובזכותם אנחנו ניגאל, בעזרת השם. ותודה לכם שאתם רוצות ומזמנות, ועל כל המילים חמות, באמת, באמת, באמת מאוד מאוד משמח. והרבה הרבה בריאות לעם ישראל, ושכל הלימוד שלנו באמת יהיה לרפואת עם ישראל ולגאולה שלמה במהרה בימינו. חודש טוב, בנות, שיהיה בשורות טובות.
תודה.